שהאור האלוקי יופיע בעולם כראוי נכלל על זה שעם
ישראל מרים את, כן, הרם קרן ישראל עמך, כי כשעם ישראל הוא בשפל, אז גם האור האלוקי לא מופיע בעולם כראוי, כידוע, בהרחבה. ולכן אנחנו חלק מה... רוצים ללמוד תורה לשמה, באמת להופיע תורה השם בעולם, את החוכמה האלוקית בעולם, מחד שם קוץ וברוך ובשכינתי, ומתוך זה, שבאמת עם ישראל יתרומם מהשפל ויצמח מתוך כל המשברים לאור גדול, בעזרת השם, ושבזכות הלימוד שלנו גם כן נזכה להוסיף כוח במעלה של מעלה, במעלה של מטה, בעזרת השם. טוב, איגרת קוף ג', אנחנו אמרנו שמדי פעם נעשה שיעורי מבואות, ומדי פעם שיעורים של סוגיות. זאת אומרת, רוב השיעורים מסוגיות, מדי פעם שיעורים מבואות. איגרת קוף ג' היא רובה בעצם איגרת ששייכת למבואות, מדברת באופן כללי על עניין של תורת ארץ ישראל, הרבה עוסקת ביחס בין בבלי לירושלמי, אבל זכינו שיש בה כמה דוגמאות ככה, בקצרה, הרב ככה זורק כמה מילים, ומתוך כמה מילים אתה צריך להבין עכשיו איך הוא בא ולמד בעמקות איזושהי סוגיה, וזה כמה דוגמאות שזכינו ללימוד תורת ארץ ישראל של הרב קוק. אז חשבתי שככה נעבור קצת, לא על כל האיגרת, כל האיגרת היא ארוכה והיא עוסקת בדברים בצורה מאוד יסודית. ראש הישיבה בכמה הזדמנויות לימד אותה בעמקות, כולל המקורות והדיונים בראשונים שבעצם הרב בא על גביהם, וזה לא מה שנעשה עכשיו. מה שנעשה, אני רוצה שניקח דווקא את הדוגמאות, זאת אומרת, נראה קצת ככה את האמירות הכלליות של הרב, אבל בעיקר אני רוצה שנעסוק בדוגמאות, זה יהיה יותר מהיום, נמשיך עם זה גם בלי נדר בהמשך. אז נתחיל ונראה בעזרת השם. טוב. ובאותו הדרך, הרב לפני כן, הוא בא ודיבר על ההבדל בין הבבלי לירושלמי, הוא דיבר על זה שעל המקום של רוח הקודש בתוך פסיקת ההלכה. הוא הזכיר את המשנה באבות, כן, וזקנים לנביאים. מה המשמעות של מסירת התורה לנביאים? זה לא רק, אם כוח הנבואה לא השתתף במסירת תורה שבעל פה, אז מה מעניין אותי שזה גם עבר דרך הנביאים? תגיד, עבר דרך הזקנים, איך שהוא התגלגל הלאה, כאילו... מה הנקודה שהנביאים פה הם חלק משלשלת מסירת תורה שבעל פה? אומר הרב, כי כוח הנבואה היה שותף גם במסירת תורה שבעל פה. והוא אומר, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, כן, ארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך ערכות ברורים, והיינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ותלמוד הבבלה הוא מטריד להו, וחוכמת הנבואה, שהיא יסוד לחוכמת ההגדה, שהיא צד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שנעריו על הנבואה, וכו'. אומרת, כוח הנבואה של ארץ ישראל פועל גם בהסברת התורה, בהבנה בצורה יותר עמוקה של דברים, פחות צורך של הרבה פלפולים יותר חיצוניים, ויותר החדירה ליסוד הפנימי, שהוא קשור, מגיע דרך רוח הקודש ונבואה, שזה מתאים לארץ ישראל. אומר, זה גם ההבדל בין הבבלי לירושלמי בנקודה של על מה נאמר לא בשמיים היא. בואו נקרא רק עוד משפט לפני שנגיע לדף של צולם אצלנו. כך. סדר לימוד שהוא נסמך על שורשה הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. זאת אומרת, איחוד הלכה והאגדה הוא קשור מאוד לסדר לימוד שנסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה. מה זה סעיפי הנבואה? הרב אומר, זה לימוד האגדה, הוא יותר קשור לנבואה. בסדר? ולימוד ההלכה הוא יותר קשור לחוכמה. אז לימוד כזה שהוא בנוי על יסודות הנבואה, רוח הקודש, האגדה, הוא יותר מאחד את ההלכה והאגדה. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים, זוהי דעת הירושלמי, שגם ענייני דעות הם דברים שמסורים לסנהדרין, וזה לא משהו שהוא רק איזה מחשבה כזאת שכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, וכו' וכו'. טוב. בסדר, בכל אופן, אז הרב מדבר פה באופן כללי, על כל החלק שדילגנו וצריך מתישהו גם כן ללמוד אותו, אבל באופן כללי הוא אומר, יש את המקום של הרוח הקודש בלימוד, הלימוד שבנו על סעיפי הנבואה, שזה קשור לאיחוד הלכה והגדה, קשור לארץ ישראל, ששם זה ארץ של נבואה, יש לה כוח לאחד את הדברים יותר, ולהגיע לסברות יותר מופשטות, כן? יותר עמוקות, בעומק הדברים, ולא רק לעסוק בהם בצורה יותר חיצונית. מכאן אנחנו מגיעים עכשיו להמשך שאותו צילמנו. ובאותו הדרך המתעלה מעל ניתוחה הסברות הפשוטות, עד שפונה אל נטיית ההערות העליונות, ישנו גם כן מין עומק שכלי, שמכל מקום אין דרך לפרשו בחתימת תלמוד, והוא מסור לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב. קודם כל כאן אומר הרב, יש בעצם שאלה, שאחת השאלות ששואלים, כאילו אם באמת כאילו חז"ל רצו את ה... את כאילו, מה אתה ממציא לי דברים שלא כתובים בגמרא? מה אתה עכשיו ממציא כל מיני סברות? זה לא כתוב בגמרא. מאיפה אתה... אומר הרב, יש דברים, יש עומק שכלי, שאין דרך לפרשו בחתימת תלמוד. חתימת התלמוד היא ברגע שאתה חותם משהו, אז יש דברים שכאילו הם כשאתה אומר דברים בעל פה, אתה עכשיו יכול להגיד כל מיני דברים. ברגע שאתה כותב משהו ואתה חותם את התלמוד, יש דברים שלא נתפרשו בו, והם מסורים לתלמידי חכמים ומשכילים בשכל טוב. למה? הרב כאן לא מרחיב למה. הוא רק אומר לנו, אין דרך לפרשו בחתימת תלמוד. הוא אומר לנו נתון, כן? במסורת עכשיו הרב מעביר לנו, תדעו לכם שיש דברים שהם קשורים יותר לאותה נטייה ההערות העליונות, שיש בה עומק שכלי, אין דרך לפרשו בחתימת התלמוד. הרמח"ל, כשהוא מדבר על האגדות, לא על ההלכות, אבל כשהוא מדבר על האגדות, אז גם שם, הרי גם באגדות כולם מסכימים שהאגדות שם זה אי אפשר בלי להבין שהאגדה לא באה לספר לנו סיפורי סבתא, אלא באה להעביר מסרים רוחניים ועומקים פנימיים, וגם כל מי שכאילו את העניין של העומק שבצד ההלכתי של הגמרא אותו הוא לא מקבל או לפחות לא מיישם, רואים שבעולם האגדה אין מי שהוא לא מיישם את זה, אין מי שלומד אגדה, אגדות רבא בר בר חנה ואומר כפשוטו, כן? היה שם איזה אש לבנה, גל לבן מאש לבנה שבא לבגל בשחורה וכל מיני, כאילו זה ברור שיש פה איזה משהו שחזל באו להגיד. אז שואל הרמח"ל, למה לא אמרו את זה? גם שם אותו דבר, כן? אותה שאלה צריכה להיות, אין הבדל מהותי, כן? מסביר הרמח"ל כמה הסברים, ובגדול מה שהוא אומר שם יש לו מאמר, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל שהוא אומר שבעצם זה סודות, שחז"ל, את סודות התורה זה דבר שאסור למסור אותו. אי אפשר, התורה לא יכולה לצאת לשוק, כן? לא כל אחד ראוי עכשיו לבוא ולחשף לאותו עומק של סודות. סוד זה דבר שנותנים למישהו, הוא ראוי לשמור סוד, מישהו ראוי ברמת סיווג מתאימה, כן? צריך לעבור מבחנים. אבל מצד שני, אם לא יכתבו אותו, זה בגלות ילך לאיבוד. זאת אומרת, לפני שהכתיבה של התלמוד, הדברים האלה עברו בעל פה. אבל חלק מכתיבת התלמוד, אז כמו שהמשניות היו צריכות להיכתב, גם סודות התורה היו צריכים להיכתב באיזושהי צורה מסוימת. עדיין תמיד היה צריך את הקבלה של רב, כן, רב מפי רב, אבל חלק היה צריך להיכתב, וכדי שזה יהיה משהו שהוא לא מסור לכולם, זה נכתב בצורה של קודים. ואז רק מישהו באמת, כמו שהרב כותב פה, כן? תלמיד, חכם, משכיל בשכל טוב, שקיבל את המפתחות, הוא עכשיו יכול לבוא ולהגיע לאותם עומקים, והוא צריך להתאמץ בשביל זה. גם זה שזה נכתב בקודים, זה סוג של מסננת, כן? שאתה צריך מאוד להתאמץ בשביל להגיע, ואז חלק נופלים בדרך, מי שהוא פחות, זה בוער בו, אז הוא יוותר על זה, בסדר? הרב ויצמן אמר לנו את זה גם פעם לגבי לימוד פנימיות התורה. לימוד פנימיות התורה זה נראה משהו ככה מאוד קוסם, כן, עכשיו לגלות את כל הסודות, כל הטעמים של המצוות. בפועל, כשהוא סיפר, כשהתחיל לעסוק בזה, אתה רואה שזה המון דברים מאוד מאוד טכניים, כל מיני חשבונות ופלפולים, כאילו דברים שהם הם מאוד מאוד טכניים ולא, הם לא מיד מאוד מרוממים, כן, לפחות בצד של ההבנה שלהם, מרומם בצורה סגולית, אבל והוא אומר הרבה שכלמוד רצו, וכשהתחילו להיכנס, בסוף זה עבר להם. אומר, זה גם חלק מהעניין שנכתב ככה, כדי לראות מי באמת עכשיו יבוא וימסור על זה את הנפש. אחרי זה, כשכבר מוסרים את הנפש ונפתח העולם, אז כאילו העולם הזה, אז אחר כך זה כאילו משהו שהוא כבר הרבה יותר גם, אתה מגיע למשמעויות של זה, וכו' וכו', הלוואי שנזכה. אז על אותו עניין גם כן בתלמוד חז"ל בעצם באים, והרב העריך כבר קודם, שיש בעצם פה עומק, שכלי, נטייה להערות עליונות, ואין דרך התלמוד לפרש אותו. זה מסור לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב. גם בשביל זה צריך מסורת, כן? מהם החלונות האלה? איך מצליחים לחדור לעומק הפנימי הזה? וכו' וכו'. אבל זה מסור לאותם תלמידי חכמים. והירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה דאוויר עד ארץ ישראל. בירושלמי יש יותר רמזים כאלה מאשר בבבלי, יותר סומך על זה, משום היתרון החוכמה של ארץ ישראל, למרות שעוד רגע נראה, תהפכו שנייה רגע מאחורי הדף, תראו תחילת הפסקה השנייה, וישנן צבאות מופשטות למחביר רמוזות בבבלי. זאת אומרת, זה לא שבבבלי אין את זה, למחביר, כן, בכמויות. ולמרות זאת ירושלמי סומך על זה יותר. בסדר? פה הרב אמר משפט שירושלמי יותר סומך על רמזים כאלה, רמזים למקומות עמוקים, כן, משום יתרון החוכמה של ארץ ישראל. הבבלי פחות, הוא יותר מתעסק הרבה הרבה בפלפולים ולפרק את הדברים ככה בצד המעשי מאוד, כן? ירושלמי יותר סומך על רמזים שיותר מביאים להבנות הרוחניות המופשטות שעומדות מאחורי הדברים. אני רק הערתי פה שלא נבין מפה טוב, אז בעצם בבבלי כמעט זה לא קיים, נדיר מאוד. לכן אמרתי שנראה שהרב כותב, ישנן סברות מופשטות למחביר רמוזות בבבלי של מסגנון הירושלמי. בין הבבלי לירושלמי, ירושלמי יותר סומך על זה. בסדר, שם זה יותר תמצא את זה. אבל נבין אז כמה בירושלמי. אם בבבלי זה למחביר, אז כמה זה בירושלמי. בסדר? למשל, רב נותן לנו פה דוגמה שאותה נלמד היום בזאת השם. למשל, בסוגיה דבבא קמא, פלגניזקא קנסא או ממונא. אז בואו רגע נראה, ואחרי זה נראה מה הרב עושה עם זה. תפתחו שנייה בבבא קמא, דף ט"ו עמוד ב'. כתבה במודע א' קודם. הגמרא מפורסמת. כן, פלגא נזקא. חצי נזק ששור תם, בעליו של שור תם, שנגח שור והרג אותו לצורך העניין, צריך לשלם חצי נזק. שואלת הגמרא, איתמר פלגא נזקא, רב פאפה אמר ממון, הרב הונא ברית רבי יהושע, אמר קנסה. יש מחלוקת האם החצי נזק הזה נחשב לממון או לקנס. מה אכפת לי אם זה ממון או קנס? בסוף החצי נזק. כל מיני נפקמינות, האם משלם על פי עצמו או לא משלם על פי עצמו. קנס, אדם שמודה בקנס פטור, מודה בממון חייב. דוגמה, נפקמינה פשוטה, בסדר? עוד כל מיני נפקמינות בין קנס לממון. אז שואלים האם זה נחשב קנס או ממון, מה הסברות? רב פאפה אמר ממון, הכסבר סתם שברים לאו בחזקת שימור, קיימן. ובדינו דבאי לשלום מהי כולי. ורחמנו דחס עלי, דעקתי לא היה את תורי. סובר רב פאפה, סתם שברים לאו בחזקת שימור קיימן, סתם שור מסוכן. אז אתה עכשיו צריך, יש לך שור, אפילו אם הוא שור מחמד ואף פעם הוא לא פגע בזבוב, אתה צריך להיות בלחץ עליו. בסדר? עכשיו, הוא בכל זאת נגח, כנראה שלא שמרת, לא היית מספיק בלחץ, לא שמרת, אתה אמור לשלם עכשיו תשלום מלא. אלא מה? התורה רחמה עליך, בגלל שעדיין הוא לא הועד ואף פעם הוא לא עשה כלום, אז התורה אמרה, לא ישר ניפול עליך בכל כובד המשקל, אנחנו נוותר לך על חצי תשלום. זה היה הכיוון של רב פאפה, צריך להעמיק בו קצת יותר, אבל זה היה פשט. רב הונא ברית רבי יהושע אמר, קנסא, למה? כסבר סתם שברים בחזקת שימור קיימי, לא, שברים זה לא משהו שהוא מסוכן. ובדין עוד לא לשלם כלל, באמת אני, כל זמן שאני לא מודע לזה שהשור שלי הוא מסוכן, אני לא צריך לשלם כלום, זה הפתעה שהוא עכשיו נגח. ורחמנה הוא דקנסי כי איך ידלין תראי לתורי, התורה קנסה אותי כדי שאני אשמור על השור שלי. בסדר? שואלת המחלוקת בין רב פאפה לבין רב הונא ברית רבי יהושע, היא מתחילה מהשאלה, האם סתם שברים הם מסוכנים, לאו בחזקת שימור או סתם שברים בחזקת שימור. מיד אנחנו צריכים לשאול מה? מחלוקת במציאות. יפה מאוד, זה לא ניגע היום. אבל זה צריך להבין, בסדר? שאלת אגב, סגור סוגריים. בכל אופן, אז יש מחלוקת האם פלגני, החצי נזק הוא נחשב לתשלום המוני. מה זה אומר שהוא תשלום המוני? אם אני, כאילו, זה בעצם מה שהזקת, אתה, זה לא איזה עונש, כן? לא איזה עונש חיצוני, זה מה שהזקת, שעבר, אתה תשלם, פשוט, זה לא איזה משהו, אל תרגיש פה שכאילו עשו לך איזה עונש. שור שלך נגח, אתה צריך לשלם, תגיד תודה שוויתר לך על חצי. פלגניז כקנסה, מה זה אומר? באמת, אתה פה עכשיו קבל עונש, כאילו, אתה לא היית אמור לשלם את זה מצד האמת, אלא שהתורה לא רוצה להגיע למצב עכשיו, שור זה דבר שהוא מאוד שכיח, ולא רוצה למצב שעכשיו מתחילים לנגוח ימין והשמאל, אז אתה צריך עכשיו לשמור, נכון? אנחנו נותנים פה משהו שלא היית חייב כדי לתקן את המציאות, כדי שאנשים ישמרו על השברים שלהם. בסדר? זה קודם כל שתי התפיסות. הגמרא עכשיו מנסה להוכיח, להקשות ולחזק את הדעות השונות, האם פלגניז כקנס, הפלגניז כממונה. אנחנו מדלגים על ההוכחות וקופצים להוכחה שאיתה הגמרא מסיימת. אנחנו בדף ת"ו עמוד ב', תשמע, אנחנו מצאים בערך 10 שורות מלמעלה, 9, בסדר? באמצע שורה. תשמע, זה הכלל. כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. מה אליו הפחות ממה שהזיק משלם? זאת אומרת, הגמרא אומרת ככה. יש לי ברייתא, כל המשלם יותר על מה שהזיק, מה היא אומרת? במקום אינו משלם על פי עצמו, איך זה במילה אחת?
משלם.
אינו משלם על פי עצמו, מה זה?
לא. ממונה. לא. הקנס.
קנס. נכון, מה אמרנו שהבדל מקנס לממון? קנס אדם לא משלם על פי עצמו. או שאני הודיתי בקנס, אם אני הודיתי שגנבתי, נגידי לי, טוב, תחזיר את הגניבה, אבל כיף אתה לא צריך לשלם. אני מודה בקנס פטור, בסדר? אז אם הברייתא אומרת, כל המשלם יותר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, זה אומר שזה קנס. זאת אומרת, הברייתא נותן לכלל, כל פעם שאתה רואה תשלום שהוא יותר ממה שהזקת, לדוגמה כפל, לדוגמה 4 ו-5, לדוגמה 50 כסף שלא נעשה מפתה, וכן הלאה וכן הלאה, כל אלה זה קנסות. בסדר? למה? כי אתה משלם יותר ממה שהזקת. יפה. מדייק את הגמרא, אם אני אומר שהמשלם יותר על מה שהזיק זה קנס, סימן ש...
פחות זה לא קנס.
יפה, יוצא מפה, פחות שווה ממון. יוצא שמה? פלגניזקה שווה
ממון.
בסדר? הוכחנו. אם אתה אומר לי שרק מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק זה שווה קנס, סימן שמי שמשלם פחות ממה שהזיק זה לא קנס, אלא ממון. סימן שפלגניז כזה ממון. הוכחתי למי אומר שזה ממון? רב פאפה. הוכחתי לרב פאפה. בסדר? אומרת הגמרא לא. הכמה שהזיק משלם. אבל פחות, מה היה חינם, מדי לא משלם. אומרת הגמרא, לא נכון, אתה לא הבנת טוב. צריך להבין אחרת. זה לא בא להפוקי פחות ממה שהזיק, אלא...
כמו
שהזיק, שווה ממון. אבל פחות, שווה קנס. זאת אומרת, אל תביא לי פה ראייה לרב פאפה, כי אפשר ללמוד את הברייתא בצורה שונה. איך תלמד את הברייתא? היא אמרה יותר על מה שהזיק, כדי שתבין שאם אתה משלם לאפוקי בדיוק מה שהזיק. כשאני משלם בדיוק מה שהזקתי, זה נחשב ממון. רק יותר ממה שהזקתי זה נחשב קנס. על פחות לא דיברתי בכלל. פחות זה גם כן קנס. ואז זה מסתדר גם לרב הונא בר דרבי יהושע. בסדר? שואלת הגמרא, אני לא מקבלת את זה, למה? ליטני, זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, דמשמע פחות ומשמע יותר. אם היית רוצה להגיד ככה, יש לי שתי אפשרויות בעצם, נכון? יש לי אפשרות א' ואפשרות ב', נכון? ללמוד את הברייתא, לדייק מהברייתא. אומרת הגמרא, אפשרות א' הבנתי, אפשרות ב' היא קשה לי, למה? כי אם זה מה שהברייתא הייתה רוצה להגיד, איך היא הייתה צריכה לענות בצורה יותר מדויקת?
כל שאינו משלם כמו
שהזיק. בסדר? ואז, כן, הייתי צריך להגיד ככה. כל שאינו משלם כמו שהזיק שווה קנס. נכון? מה זה אינו משלם כמו שהזיק? זה או או פחות או יותר. אם הייתי רוצה להגיד כאפשרות ב', היה יותר נכון לכתוב את הברייתא ככה, לומר אותה ככה. בגלל שלא אמרתי ככה, ויש לי ציפייה שחז"ל בלשון שלהם הם מדייקים, אז סימן שהם התכוונו לאפשרות א' ולא לאפשרות ב'. כי אם היו רוצים להגיד אפשרות ב', היו אומרים את הברייתא בלשון יותר מדויקת. מובן? אומרת הגמרא טיובתא. באמת זה טיובתא. זאת אומרת, כשאני אומר טיובתא, איפה הטיובתא? פה או פה? על ב', כאן טיובתא. זאת אומרת, זה בעצם שיטת רב פאפא, זה רב הונא ברי דרב יהושע, אני צודק?
כן, כן.
רב הונא ברי דרב יהושע, אז בעצם מסקנת הגמרא, כן, רב פאפא, נכון? שפלגניזקה שווה ממון. אומרת הגמרא, והלכתה, פלגניזקה קנסה. שואלת הגמרא, מי הטיובתא והלכתה? איך יכול להיות שיש טיובתא והלכתה? כאילו אם אתה דחית, אנחנו יודעים שהכלל שבין טיובתא לקשיא, קשיא זה קושייה שהיא לא מוחצת ואפשר עדיין לפסוק כנגד הקשיא, זה קשה, יש פה איזה קושי מסוים, אבל בכל בצירוף של עוד דברים לפעמים אני יכול לפסוק למרות שקשה. אבל טיובתא זה קושייה מוחצת. אז איך אתה אומר לי פה טיובתא והלכתה? איך אתה אומר לי בעצם שלרב הונא ברי דרב יהושע אין תשובה על הברייתא הזאת? הברייתא כאילו הוכחה מוחצת לרב פאפא, ולמרות זאת אתה פוסק כנגד רב פאפא, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, לא, כי יש תשובה. תמה, מה היה אבי הטיובתא? כשהטיובתא והלכתה? אין, כן. תמה, מה היה אבי הטיובתא? למה זה טיובתא? משום דלא קטני כמו שהזיק. לא פסיק עלי. סליחה. תמה, משום דלא קטני כמו שהזיק? כן, למה הקשית? בגלל שלא לא, לא שנינו כל שאינו משנה כמו שהזיק? לא פסיק עלי. הוא לא יכל להגיד את זה כאילו בצורה גורפת. כל מי שאינו משנה כמו שהזיק. כי יש משהו שיוצא מהכלל הזה. והוא, כיוון דאיקה חצי נזק צרורו, דאילך תגמיר על הדממון ההוא. משום אחי לא קטני. אומרת הגמרא, לא, בוא אני אסביר לך מה היה הטיובתא. למה לא שניתי ככה? שאז זה גם פחות וגם יותר, למה זה... יותר זה ברור, מה זה פחות? פלגניזקה, נכון? פלגניזקה דשור טעם. אומרת הגמרא, לא, למה אני לא יכולתי? כי יש לי פה עוד משהו שלא לקחת בחשבון.
אז למה אמרנו שזה טיוב טעם?
מעולה. שאלה מצוינת, שואל אותה הרב. זה בדיוק, על זה הרב בונת הזה. יש פה עוד משהו, חצי נזק צרורות. מה זה חצי נזק צרורות? פרה שהולכת ושוברת עם הרגל שלה איזה קד, צריכה לשלם. אם זה תוך כדי הילוך, זה תולדה של רגל, אם זה בכוונה, זה תולדה של קרן, אבל בכל אופן צריכה לשלם. מה קורה כשהפרה בעתה באבן? האבן עפה, צרורות, צרורות זה אבנים, בסדר? בעתה באבנים, האבנים עפו והם שברו קד. פה צריך לשלם חצי נזק. אפילו אם עשתה את זה בכוונה, סליחה, אפילו אם לא עשתה בכוונה, בסדר? זאת אומרת, לא בכוונה זה המועד, כאילו דרך חילוכה. אז חצי נזק. וכאן יש הלכה למשה מסיני, שזה ממון. למה? אני לא יודע. אבל זה הלכה למשה מסיני. בסדר? הלכה למשה מסיני. אז אם הייתי אומר כל שאינו משנה כמו שהזיק שווה קנס, זה היה משפט שהוא לא נכון. כי הרי יש מקרה אחד שאני לא משלם כמה שהזקתי, וזה נחשב ממון, בהלכה למשה מסיני. לכן לא יכולתי להגיד ככה. אז זה שלא אמרתי ככה, זה לא ראיה שפלגה נזקה שווה ממונה. בסדר? אני יכול להגיד שפלגה נזקה שווה כנס. והסיבה שלא אמרתי ככה, היא בגלל חצינו זה קצרורות. לכן, למרות שיש טיובתא, אני יכול לפסוק הלכתה ככה. זה מהלך הגמרא. שואל חיים, כיוון לשאלת הרב, אנחנו חוזרים עכשיו, אחרי סוף הציטוט שהרב מצטט הסוגיה, והדבר תמוע. למה לא אמר בתחילה תירוץ ולא תהיה תשובתא כלל? אם יש תירוץ, אז זה לא תשובתא. זה לא תשובתא והלכתה, זה בכלל לא תשובתא. תשובתא, כי קושייה שיש עליה תירוץ, היא לא תשובתא. אז זה לא ש... כאילו, בגמרא משמע יש פה תשובתא, למרות זאת הלכתה. למה הלכתה? כי יש לי תירוץ. אז אם יש לך תירוץ, זה בכלל לא תשובתא. בשלב הזה, כשאתה הקשית, היית צריך לענות. למה לא? כי יש חצי נזק צרורות, אנחנו לא משם בסיני, זה ממון. למה אתה קודם כאילו לא ענית, אמרת תיובתא, שרת אותי במתח, ואחרי זה אתה אומר לי, תשמע, יש תשובה לתיובתא. לא מובן. בסדר? אומר הרב, אינו דומה לעד הרובין בבית המקומות, דף י' ודף ת' ז', לא פתחנו את זה עכשיו, אבל תפתחו שם, דעת ממקום שמוטי ואבי התיובתא. אלא מכל מקום קיים ההלכת המשום די יש לומר יסוד ממקום אחר. אבל כאן אין כאן תיובתא לכתחילה, ולמה לה להאריך בשפת יתר? ואת הרב אומר, בעירובין, זה לא המקום היחיד בשעה שכתוב תיובתא והלכתה. בעירובין יש עוד שני מקומות שיש שם תיובתא ולמרות זאת הלכתה. אבל זה שונה, למה זה שונה? כי שם באמת מאותה סוגיה זה תיובתא מוחצת. ההלכתה, כי ממקום אחר פוסקים סוגיה שחלוקה או איזו סברה, כאילו... אין תשובה על הקושייה שאצלנו בגמרא, בסדר? יש סיבה אחרת למה אני יכול לפסוק הלכה למרות שפה יש את הקושייה, בסדר? לכן שם אני לא מקשה את זה, אומר הרב. אבל אצלנו בסוגיה, על הקושייה של הגמרא יש תשובה. אז למה אתה אומר תיובתא והלכתה? מבינים את ההבדל? לא פתחנו בעירובין, אבל את העיקרון אתם מבינים? כשיש לי תיובתא בסוגיה בלי תשובה, אבל יש לי ממקום אחר חיזוק, למה סתם, ניקח רגע דוגמה, בסדר? נגיד עכשיו יקשו על רב פאפה, ואין תשובה, אבל ראיתי עכשיו שבכל השעס פוסקים כרב פאפה. בסדר? אז תיובתא והלכתה. אין לי תשובה לרב פאפה, לא יודע מה התשובה, נשארתי גם בלי תשובה, אבל אני רואה שקיים עליו כרב פאפה בכל המקומות האחרים. אז אני מבין, תיובתא והלכתה, זה אני מבין. כמובן שגם פה צריך להעמיק ולהבין אז מה יש לענות, אבל לפחות אני מבין את הצורה בה הגמרא בנויה. פה אני לא מבין בכלל את הצורה שהגמרא בנויה. אי אפשר לקרוא אותה, כי על אותה קושיה יש לגמרא תשובה, אז למה היא לא עונה אותה? למה היא נשארת בתיובתא ואחרי זה אומרת יש הלכתה כשיש לך תשובה על התיובתא, בסדר? ונראה לעניות דעתי, זה ביסוד הלכה למשה מסיני דצרורות יש לומר, שההלכה באה לא לחדש דין חתוך בתור הלכה עקורה שאין לה דמיון. כי אם לברר לנו בעד נזק אינו חייב כי אם בפועל, אבל גרמה פטור. וגבי בהמה ודאי לכולה על מגרמה פטור. אם כן, גבי כוחו יש בזה צד לומר שהוא גופו, וצד לומר שהוא כוחו. ובא הלכה למשה מסיני לומר שיש בזה חלק מגופו וחלק של גרמה. על כן החצי דה גרמה פטור, והחלק דה גופו שיש בזה חייב. בואו רגע, טוב, אני אגמור ואז נסביר. משום אחי, באמת, אבי חצי נזק זה צרורות ממש כמו שהזיק. דה גרמה לא מקרי הזיק. ומכל מקום לא פסיק עלי. לסברות כאלה צריכות כמה הסברות כדי להעמידן ואינן נמסרות לכל, והיו טועים לומר דה אבי פחות ממה שהזיק. משום אחי נקת מילתא דה פשיטה. וכו'. טוב, עוד מעט נמשיך ואחרי שנסביר אבל את הקטע הזה. אומר הרב ככה, הגמרא באה לומר, והיא רמזה לנו את זה בדרך שהיא כתבה, שההלכה למשה מסיני שחצי נזק צרורות זה ממון, זה לא איזה הלכה עקורה שאין לך שום כלים להתמודד איתה. היא הלכה שבאה להעביר איזה הבנה עמוקה בכל המושג של נזק, ובהבדל בין נזק ישיר לנזק של כוחו. ועוד מעט הוא מחדד את זה יותר, עמיק את זה יותר. הוא אומר כזה דבר. יש לנו כלל שגרמה בנזקין פטור. דיני שמיים הוא חייב, אם הוא רוצה לתת דיני שמיים, אבל הוא פטור. למה? מה זה גרמה? אני לא הזקתי באופן ישיר. הכוח שלי הוא בסוף בצורה עקיפה גרם לנזק. אבל לא הזקתי באופן ישיר. עכשיו, בבהמה, זה עוד יותר קל וחומר שאני פטור בגרם. בסדר? אם כשאני בעצמי בגרמה אני פטור, כי אני מעין תפסתי אותך, אבל לא נתתי לך עכשיו לרוץ לאיזה מקום, בגלל זה עכשיו אתה הפסדת הרבה כסף, אני פטור על זה, אתה לא יכול לתבוע אותי על זה. אז אם אני פטור עכשיו כשאני בגרמה, אז קל וחומר שעל הבהמה שלי אני אהיה פטור בגרמה. עכשיו, מה קורה בחצי נזק צרורות? חצי נזק צרורות, כן, יש צד, אומר הרב, גבי כוחו, יש בזה צד לומר שהוא גופו, וצד לומר שהוא כוחו. כשהבהמה בועטת באבנים, עכשיו האבנים עפות, אז יש לי צד להגיד עכשיו שזה הבהמה הזיקה. מצד שני, היא לא הזיקה באופן ישיר. זה הכוח שלה, הוא עכשיו הלך, הכוח שהכניסה באבן, כן, בעתה הכוח שהכניסה באבן, זה הלך ושבר. האם זה נקרא עכשיו גוף הבהמה שבר, ואז אני אהיה חייב, כמו שבהמה שנגחה, או בעתה, או שזה נחשב כוח הבהמה, ואז אני אהיה פטור. אומרת ההלכה למשה מסיני, שבמקרה כזה, זה נחשב שגם הגוף שלה הזיק, וגם הכוח שלה הזיק. ובעצם הנזק שהכלי, הקד הזה שנשבר, אם אני שואל את עצמי עכשיו מה שבר אותו, התשובה, גוף הבהמה שבר חצי ממנו, וכוח הבהמה שבר את החצי השני. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מערב שני כוחות. כאילו, האבן הזאת שאפה היא מערבת גם את גוף הבהמה וגם את כוח הבהמה, לכן שבירת הקד היא חצי על ידי גוף הבהמה וחצי על ידי כוח הבהמה, כן?
איך זה גוף הבהמה?
בגלל שזה משהו שהוא רגע, נראה שאני אמין שזה ביטוי ברב. אני חושב שזה הרי אדם שזרק אבן, זה ודאי נחשב, זה לא נחשב גרמה. בסדר? זה לא דוגמה של גרמה, הדוגמה של חצי נזק צרורות היא לא בדיוק גרמה. כי אצל אדם זה לא נחשב גרמה, נכון? אם אדם היה לוקח אבן וזורק, שובר קד, ודאי זה לא גרמה. זה נקרא, יש שם מישהו, כן, חיצב של אדם, זה אומר שזה נחשב כוח ישיר. כמו שהגרזן הוא כוח ביד האדם, אתה לא אומר זה גרמה, עשיתי זה עם גרזן. הכלי שעשית זה עם אבן. ככה שוברים עם אבן. עכשיו, בבהמה, אז זה יותר רחוק, כי במה שבועטת באבן ושוברת, זה כבר התרחק במשהו, צריך להגדיר בדיוק מה ההבדל, אבל אתה מבין שזה כבר לא בדיוק כמו אדם שזורק אבן. אז זה בעצם כוח שהיא עכשיו בעתה והיא יצרה פה כוח ששובר. הכוח הזה באופן ישיר שבר, זה לא בדיוק גרמה, אבל מצד שני זה הכוח. כוח בעצם זה לא גרמה בדיוק. בסדר? זה גרמה זה בצורה עקיפה. כוח, זה יכול להיות גם בצורה ישירה, רק זה הכוח שלי וזה לא ממש אני, אבל באדם זה מחייבים על זה. עכשיו, מה קורה בכוח של בהמה? אז יש פה בחינה שזה גוף הבהמה, כי היא עכשיו באתה, ועם זה נשבר, כאילו זה יצא ממנה. צד שני, היא לא ממש, זה לא הרגל שלה פגעה ושברה, אלא זה, הכוח כבר יצא ממנה, התרחק ממנה במשהו, זה עבר כבר לאבן, כאילו. לכן, בעצם, כאילו, אני מגדיר שיש פה שני דברים, יש פה גם גוף הבהמה וגם כוח הבהמה. אז מה קורה עכשיו? אז בואו עכשיו נבין מה קורה בחצי נזק צרורות. אם הקד הזה היה שווה 1,000 שקל, 100 שקל, בסדר? עכשיו הוא נשבר, אני אומר לאדם תשלם 50 שקל. בעצם אני אומר 50 שקל כאילו גוף הבהמה הזיק, ו-50 שקל כוח הבהמה הזיק. מה שכוח הבהמה הזיק, הוא לא קשור אליי. אני פטור עליו. בגלל שזה כמו גרמה, על הכוח לא מחויבים. מה שזה לא ההזק ישיר שלי, ולא מה שאני אחראי לו באופן ישיר, זה כמו, זה היסוד של גרמה, מה שהרב כתב קודם, כן? כי אם לברנו בעד הנזק אינו חייב כי אם בפועל, אבל גרמה פטור. אז כוח גם, אז כוח באדם הוא חייב, אבל כוח הבהמה זה כמו גרמה. בסדר? כי זה לא אני, נכון? זה הבהמה, זה הכוח שלה. אז אני פטור על זה.
אבל למה
בהמה
זה לא גרמה?
למה בהמה זה לא גרמה?
כן, למה גוף הבהמה כן?
גוף הבהמה זה גוף. למה יש פה צד של גוף בכלל, אתה שואל?
לא, אני לא מבין למה... מה ההבדל בין גוף הבהמה לכוח
הבהמה
שזה
גרמה? על כוח הבהמה אני לא חייב. אני אגיד את זה רגע בצורה, אני לא יודע אם בדיוק זה ההגדרה, רק לסבר את האוזן יותר, בסדר? גוף, יש לי אחריות על גוף הבהמה שלי. על הכוח שלה, הדברים שנולדים ממנה, וזה כבר אין לי אחריות, זה כבר רחוק. בסדר? זה דבר שאין לי אחריות עליו. כמו הרבה דברים שאומרים שזה, אומרים, כוחו אמרינן, כוח כוחו לא אמרינן. או הועיל אמרינן, הועיל דהועיל לא אמרינן. קצת כמו שראינו בסוכה, שהלכת האחת למה של סנה אמרינן, כן, נגיד לבוד אמרנו, אומרים, אבל לבוד בדופן עקומה לא אומרים, כי זה כבר יותר רחוק, זה כאילו וכאילו. אז גם פה, על גוף הבהמה יש לי אחריות, בהמה שלי שנקחה יש לי אחריות, אבל דבר שנולד כאילו מהבהמה, הכוח שלה שיצא ואחר כך הוא הזיק, זה כבר רחוק, זה כבר לא בתחום האחריות שלי. בסדר, אני אסבר את האוזן, לא אתפסו אותי למילה שזאת ההגדרה פה, אבל רק שיהיה לנו יותר קל להבין, בסדר? אז כוח הבהמה, האבן שיצאה, לאבן כבר אין לי אחריות. מצד שני, אתה אומר, רגע, אבל האבן הזאת, היא יש לה בחינה של גוף הבהמה, אז בסדר שהרגל לא נגעה ממש, אבל הרגל שלה בעטה והעיפה את האבן, כן? עשתה פה איזה גול, כן? אז אתה לא יכול להגיד גם שזה ממש לא הבהמה. אומרת ההלכה של סנאי, זה ממוצע. זה בעצם שני הדברים שותפים בדבר הזה. לכן, על כוח הבהמה אני פטור, כי זה רחוק ממני, זה לא אין לי אחריות עליו. על גוף הבהמה אני חייב. אז בעצם אם אתה שואל כמה אני הזקתי, כמה?
חצי.
חמישים. אז אני משלם פחות ממה שהזקתי או כמו שהזקתי?
כמו שהזקתי.
למרות שהקדש שווה 100, ובמבט פשוט, אני הזקתי לך 100 שקל. אומרת הלכה למשל בסיני, לא. זה לא נכון. אני הזקתי רק 50 שקל. עוד 50 שקל ניזוקו מכוח עליון. או כוח תחתון של הבהמה, לא משנה. אבל זה לא אני. לכן באמת אני משלם כמה שהזקתי. אם אני באמת משלם כמה שהזקתי, אז אני יכול לכתוב עוד פעם את המשפט הזה. כל שאינו משלם כמו שהזיק שווה כנס. כי חצי נזק צרורות לא נחשב פחות. חצי נזק צרורות נחשב כמו שהזיק. אז חוזרת הקושייה. באמת הייתי יכול לכתוב כל שאינו משלם כמו שהזיק שווה כנס. ולא היה קשה מחצי נזק צרורות, כי חצי נזק צרורות לא נחשב פחות ממה שהזיק. אחרי שהסברנו שהלכת על משה מסיני אומרת שזה ממון, ועל פי ההבנה הזאת, זה אומר שזה בדיוק כמו שהזקתי. אז עוד פעם, אז למה לא כתבת ככה? זה שלא כתבת ככה, סימן שזאת האפשרות הנכונה, פרגלית כשווה ממון. אז עכשיו חוזרת, אז השאלה הפוך, אז למה זה... אומר הרב, אז הגמרא באה ומתרצת, למה לא כתבתי את זה? לא כי זה לא נכון, כי לא פסיק עלי. מסביר הרב, מה זה לא פסיק עלי? אנשים לא היו מבינים את העומק הזה. היית כותב ככה, אנשים אומרים, אני לא מבין, אתה אומר לי מצד אחד כזה, צרורות שווה ממון, מצד שני, שכל מה שזה לא בדיוק כמו שזה שווה כנס, יש לי פה סתירה. עכשיו להבין את המופשטות הזאת, שחצי נזק ממון זה בדיוק מה שהזקת, למרות שבפועל אני הזקתי פי שתיים, דבר שהוא מאוד מופשט להבין אותו. יש פה אמירה בעצם כאילו, שאל תבחן את המציאות על פי מה שאתה רואה בעיניים, תבין את העומק של מה שקרה פה, כן? את הכוחות, נקרא לזה הרוחניים, המופשטים שפעלו פה במציאות, תבין אותם, תבין את ה... בסדר, עזבו אותו. טוב, אז נחזור. להבין בעצם שאני צריך לבחון את המציאות לא על פי מה שאני רואה מול העיניים, בצורה מעשית, היה פה קאט שווה 100 שקל והוא נשבר. אז בעצם עכשיו הוא הזיק לי עכשיו 100 שקל. אל תבין את זה ככה. אתה צריך לחדור עכשיו, כאילו לקבל מבט רוחני, אם היינו יכולים לראות כמה מידת אחריות של האדם ממנה נוצר הנזק הזה של הקאט. אם היית יכול לראות את זה, היית רואה שרק חצי מהקאט נשבר באחריותי. חצי נוסף נשבר מכוח אחר. זה סברה מופשטת. סברה שאי אפשר לכתוב אותה בבבלי. איך הבבלי כותב לי אותה? בתשובתא והלכתא. שבאמת בצורה הפשוטה הנגלית זה תשובתא. ולמרות זאת הלכתא ככה. בסדר? על ידי התשובתא והלכתא הבבלי רומז, יש פה יסוד עמוק, אתה צריך עכשיו לבוא ולחזור ולהתבונן טוב טוב, ולהבין פה מה הגמרא אומרת לך. והרב ממשיך, ומה היסוד, הסברנו קצת, אבל אומר הרב, מה היסוד העמוק? בלשון הרב, טוב, הוא אומר, מה זה שונה מזה משהו אחר של רבי נחמן, לא משנה, זה לא ניכנס. אך הנה מגרמה אזיק כמו גופו, דעצם מהות כוחו הוא ממוצע בין גופו לגרמה. בסדר? הבחינה של כוחו היא ממוצעת בין גופו לבין גרמה. אז באדם שזיק, אז אנחנו כנראה, זה לא כתוב, כנראה אומרים, אדם מועד לעולם, לא אכפת לי שזה ממוצע, אם יש פה גם צד של גופו, אז אתה כבר אחראי על הכל. אבל בבהמה זה לא ככה. ויש בו מניין שניהם ככל הממוצעים. אבל מכל מקום לא נתן דבר כזה לאמר בסגנון של תלמוד בבלי. בסדר, הוא אומר, הבחינה הזאת של ממוצע, יש בו מניין שניהם ככל הממוצעים. ממוצע, אז יש תפיסה שאומרת, שיש לי דבר בעצם שממוצע בין שני דברים אחרים. אז אפשר להסתכל על זה כאילו, טוב, זה לא זה ולא זה. זה פרווה כזה, לא בשרי, לא חלבי. פרווה זה סוג של ממוצע שהוא לא זה ולא זה. נכון, לא בשרי ולא חלבי, הוא ניטרלי. אבל יש, זה לא נקרא ממוצע, אומר הרב. מה זה ממוצע? שיש פה משני הצדדים. דיברנו על זה בהקשר של בין השמשות, נכון? הוא ממוצע בין היום ובין הלילה. ויש, גם עליו יש את הצורות להסתכל. או שזה לא זה ולא זה, או ש... יכול להיות, בסדר, כן, או שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל לא ניכנס, כאילו, רק יותר מה שאני רוצה לחדד, בין השמשות, אז בכלל להסתכל, זה ממוצע שיש בו גם יום וגם לילה. יש בו בחינה גם כזאת וגם כזאת. הרב בהקדמה לפרי עץ הדר, הרב בהקדמה לפרי עץ הדר הוא מדבר גם על, על יש מצוות התלויות בארץ ויש מצוות שתלויות בגוף, והוא אומר, ויש ממוצע ביניהם שזה ארבעת המינים, שזה מצוות שהם בגוף, אבל הם עיקרם על, 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 הם קשורות לארץ ישראל, כמו שהרמב״ם דוגמה מסביר, שהם דווקא המינים האלה נבחרו, כי הם המינים שהם קיימים בארץ ישראל שכיחים והם מאוד זקוקים למים. אז אתה רואה שזה מצווה שהיא כאילו ממוצעת. מצד החיוב הפשוט שלה היא מצוות הגוף, היא אכן קיימת גם בחוץ לארץ. אבל אתה רואה שהיא נוסדה סביב המינים הצמחים של ארץ ישראל. אז איזה ממוצע כזה. ואז הרב מעריך שם להסביר את כל העניין הזה של הממוצעים. הוא מביא ממקור מפרי עץ חיים, שהוא הזכרנו זה כשלמדנו בעץ חיים בכוזרי, שבין כל שתי מדרגות בבריאה יש מדרגה שהיא כוללת בחינות משתיהן. דוגמה, כלומר, בין הדומם לצומח, אז יש את האלמוגים, שזה נכון, זה צמחי ים כאלה, אבל שהם מתקשים והופכים לדומם, זה, יש להם את שתי הבחינות. ובין הצומח לאחר יש עדני השדה, הוא קורא לזה. במילים שלנו זה צמחים טורפים. לא זה צמח, אבל יש לו רצונות ותנועה, מה שלא קיים בדרך כלל בצמחים, שזה תכונה של בעלי חיים. ובין החי למדבר, נכון? אומר, יש את הקוף. ואנחנו המשכנו, שלמדנו כוזרי, שיכול להיות שגם בין המדבר לבין עם ישראל, זה מדרגת הגרים. בעצם גויים שיש להם שייכות לעם ישראל, או אולי מדרגת העבדים, כן, שעבד, עבד כנעני הוא, יש לו כנעני שוכב במצוות כאישה, בסדר, ועוד כל מיני, בהרבה דברים אפשר לראות העניין הזה של, של הממוצע שהוא כולל את שתי הבחינות. אומר הרב, זה העומק פה של, שמה אומרת, מה אומרת ההלכה לא משם מסיני, ושאם הרגת ההלכה לא משם מסיני, פלגניז כממונה, לא יודע איך הייתי מבין את זה. אבל בצורה שזה, איך שהסוגיה מעבירה, בעצם הסוגיה אומרת, תבין, ההלכה למשה בסיני זה מה שהיא אומרת, זה לא הלכה בלי סברה. אתה עכשיו תעמיק בזה ותבין למה פלגה נזקה ממונה. למה פלגה נזקה של חצי נזק צרורות, לא של, סליחה, לא של פלגה נזקה. למה חצי נזק צרורות, למה זה ממונה? כי באמת זה כמה שהזקת, איך זה יכול כמה שהזקת? כי יש פה שני כוחות ביחד שמעורבים בנזק. כי זה ממוצע. הכוחו זה ממוצע בין גופו לבין גרמה, וכאילו שני הדברים מעורבים. יש בחינה שהגוף עשה ועל זה אני אחראי, יש בחינה של גרמה שזה משהו שלא קשור אליי, ועל זה אני לא אחראי. בסדר? וזה דבר מופשט, המבט הזה. עצם התפיסה של הממוצעים זה דבר מופשט, כן? עצם התפיסה שיש לי מדרגות ביניים שהן... הן כוללות באמת את שתי הבחינות בתוכן. ובטח התפיסה הזה שבעצם להסתכל על, על, על נזק שקרה בפועל ולהציע לתפוס אותו בצורה מופשטת שלא כל מה שקרה בפועל מיוחס אליי. כן? ולהצליח לחלק, יש פה חצי מיוחס אליי. זה סברות מופשטות שאין דרך הבבלי לכתוב אותן. אבל הוא כן רומז אותן. הרב אומר, זה לא שהוא לא כותב עכשיו ולך תמציא את הגלגל, כאילו, אלא זה רמוז עכשיו בסוגיה. איפה זה רמוז? בשאלה של מה יש לך עם שאל, איך יכול להיות שהוא תביא לחטא? אז נחזור עוד פעם על ה... בקצרה, נסכם את, את, את המהלך עכשיו לפי הרב, המהלך של הסוגיה לפי הרב, ונסכם. הגמרא בעצם, הברייתא אמרה כל המשלם יותר על מה שהזיק זה כנף. יש לי שתי אפשרויות להבין. אפשרות אחת, שזה בא להפוקי פחות ממה שהזיק, שזה ממון, וממילא פלגי יש כממון כרב פאפה. אפשרות שנייה להגיד לא, זה בא להפוקי בדיוק מה שהזיק, רק זה ממון. על פחות זה לא דיברתי. ואז זה יהיה כמו רבו למרד רבי יהושע. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות כאפשרות הזאת. למה זה לא יכול להיות? כי אם היית רוצה להגיד כאפשרות הזאת, הייתי אומר, כל שאינו משלם כמו שהזיק. ובזה כבר אני מבין, זה גם אומר, גם אם פחות, גם אם יותר, שווה ממון. שווה כנף. רק בדיוק זה שווה ממון. מזה שלא כתבתי ככה, אז סימן שלא התכוונתי להגיד ככה, אלא ככה, לכן יש תיובתא, ולכאורה נדחה רבון הברד רב יהושע, אלא שאז הגמרא באה ואומרת, וכן הלכתה פלגה נזקא כנף. ואז אנחנו מסתבכים, כן? איך יכול להיות? אומרת הגמרא, כי יש לי תשובה לקושיה. מה התשובה? יש לי סיבה למה לא כתבתי ככה. כי במשפט הזה, נכלל או פחות או יותר. בפחות זה לא רק פלגה נזקא דשורתא כמו שהבנתי עד עכשיו, יש עוד משהו שזה חצי נזק צרורות. חצי נזק צרורות נתון. העוגן שלי היחיד כאילו זה חצי נזק צרורות שהוא ממון. וזה הלכה למשה מסיני. ולכן לא כתבתי את זה כי זה לא נכון. בסדר? פה עכשיו נכנס את השאלה. ולכן אני יכול לפסוק שפלגה נזקא כנף. כאן עכשיו שואל הרב, אם יש תשובה, אז למה אני מתחיל את התיובתא? הוא אומר, כי באמת זה לא נכון. הייתי יכול לכתוב במשפט הזה, ולא נכלל פה חצי. חצי נזק צרורות, זה לא כמו שהבנת עד עכשיו שזה נחשב פחות ממה שהזיק, אלא זה בקבוצה של כמו שהזיק. למה זה בקבוצה של כמו שהזיק? כי בגלל שמעורב פה גופו וכוחו, זאת אומרת, גופו וגרמה בעצם, כאילו כוחו בעצם, כוח הבמה זה בעצם ממוצע בין הגוף לבין גרמה, ולכן יש בו בחינה גם וגם, פה יותר מדויק לכתוב לא כוח אלא גרמה מהבמה, יותר מדויק לכתוב, הוא גם זה וגם זה, אז בעצם בנזק שקרה בפועל מעורבים שני כוחות, חצי ממנו זה כוח שאני אחראי עליו, חצי ממנו כוח חיצוני שאני לא אחראי עליו, ממילא כשאתה שואל מה אני הזקתי, אתה לא שואל מה ניזוק במציאות, אתה שואל מה אני הזקתי, התשובה חצי קד. לכן חצי נזק צרורות לא נכלל בפחות, אני נכלל בכמו של זיק, ואני כן הייתי יכול לכתוב ככה, אבל חוזרת התיובת למה לא כתבתי ככה. והתשובה לא פסיק לי, בעצם העומק של מה אומר לא פסיק לי, שאנשים לא יבינו את זה. אם הייתי כותב ככה, אז זה סברה כל כך מופשטת, שאדם פשוט עכשיו שקורא את הסוגיה, אם הוא לא ממה שהרב קורא, תלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב, אדם פשוט עכשיו לומד אף ימי, לומד את הסוגיה, הוא לא יבין את הסברה המופשטת הזאת. לומר שחצי נזק צרורות, זה שני כוחות מעורבים וממוצע, ולכן אני חי רק על חצי, ולכן זה בדיוק מה ש... הוא לא מבין, הוא רואה פשוט. אני רואה כאן נזוק 100 שקל, ואני חייב לשם רק 50 שקל, ואתה קורא, וזה נחשב פחות מה שהזיק, ולפי הכלל זה אמור להיות כנס, ואתה קורא לזה ממון, אני לא מבין.
זה
כן, ככה רב בעומק של הפשט.
בסדר?
הפשט הפשוט לא פסיק לי, כי אי אפשר בגלל שיש משהו שיוצא מהכלל. אומר רב, זה לא יוצא מהכלל. הלא פסיק לי זה דבר שאתה לא יכול לומר אותו, כי אנשים לא יבינו אותו, כי ההלכה למשה מסיני אומרת שזה ממון, אבל הם לא יבינו שמה שההלכה למשה מסיני אומרת שזה ממון, כי זה באמת משהו יזיק, כי זה שני כוחות וממוצע וכו'. בסדר? אומר, זה העומק. כי בלי זה, בעצם אנחנו תקועים בהבנת הסוגיה. מה שהרב אומר, אני למדתי פה פשט סוגיה, ואני תקוע בה, לא מצליח להבין אותה. וזה מחייב אותי לבוא עכשיו ולהתבונן ולהבין פה מה העומק של סוגיה בא להגיד. איך הרב הגיע לזה? בעצם רק מתוך חשיבה, כן, הוא לא הביא פה איזה מקום. כן, הוא הסתמך פה על יסוד רוחני, וזה אולי קשור למה שאומר קודם באיגרת, שבאוויר עד ארץ ישראל, אז הסברות המופשטות ורוח הקודש הן מובילות הלימוד בסוגיה גם כן, כן? אז בעצם הרב מכיר, הוא לא כתב פה במקור, זה אני כבר הוספתי, כן? את ההקדמה לפרי עץ הדר שלקוחה מיסוד של כוחם פרי עץ חיים, זה יסוד שישב לרב בראש, כן? שיש יסוד רוחני שהוא אומר שיש משמעות של ממוצע שהוא כולל את שתי הבחינות, ואז היסוד הרוחני הזה עכשיו כשהרב למד את הסוגיה אומר אי אפשר להבין, זה היסוד שמאיר את הסוגיה, בסדר? אבל הוא לא ראה את זה כתוב עכשיו באיזה מקום. מבחינתו זה כאילו, זה לא משהו כתוב באיזה ראשון. הוא לא הביא, הוא עכשיו ראה את הסוגיה, יש לי קושי בפשט. מציתי את הלימוד, לפעמים יש דברים שאנחנו זוכים לראות שגם הראשונים כתבו אותם באיזושהי צורה. פה הרב לא מביא, לפחות הוא לא כותב. אם הוא לא כותב, כנראה שזה לא כתוב באיזה ראשון, שווה לבדוק, אבל כנראה, מסתבר לומר. אלא לרב, אני תקוע פה בהבנת הסוגיה, אני לא יכול עכשיו להתקדם, יש פה קושי שהוא מקעקע את כל פשט הסוגיה. עכשיו, לפי היסוד הרוחני הזה של הממוצעים, ועם הרמז הזה שבעצם הגמרא פותחת לי פה חלון על ידי הקושי הזה, הגיע הרב להבנה פה הרבה יותר עמוקה בסוגיה, ובחינתנו, זו דוגמה יפה, איך הרב עכשיו לוקח סוגיה בעצם פשוטה, לכאורה, עם קושי שהוא קושי פשוט בפשט הסוגיה, והוא מגיע מפה להבנה מאוד עמוקה בסוגיה. כששוב, מבחינה מהלימוד ההלכתי של הסוגיה, לא מפריע לי, כאילו לא חסר לי כלום בלי מה שהרב אמר פה. אני מסכם את הסוגיה, פעל גניזקה כנסה, לא יודע למה. כאילו יש קושי, טיובתא, אבל בסוף הגמרא אומר טיובתא והלכתה, והיא אומרת, פרטי נתון, פעל גניזקה כנסה, עכשיו מפה אני עובד הלאה. אם כל ההגמרא שלי עכשיו כאילו, לראות מה אני עושה הלכתית עם הסוגיה, אז אין לי בעיה, אני לא צריך פה את מה שהרב כותב באיגרות ק"ג. בסדר? אני מסקנה הלכתית של הסוגיה, פעל גניזקה כנסה, אני פה תתחיל עכשיו לרוץ עם כל הנפקמין. אבל אם אני רוצה לשמוע מה חז"ל, מה דבר השם שמדבר אליי מתוך הסוגיה, מה חז"ל אומרים לי פה, למה הסוגיה המוזרה הזאת, למה זה נכתב בצורה כזאת, ומה בא להגיד, אני מגיע לעומקים שיש להם, שוב, זה לא שינה לי משהו בנפקא מינה הלכתית, הישירה, אבל זה בוודאי, זה פותח לי מבט, זה להבין את היסוד הזה של ממוצע, ולחשוב עוד על כל מיני דברים שעכשיו מפה אפשר לקחת אותם ולהתבונן ולהבין אותם, בסדר? אז זו דוגמה אחת, אנחנו נמשיך עם הדוגמאות, לא יודע אם נלמד את כל הדוגמאות של הרב, יש פה כמה, איזה ארבע או יותר, אבל לפחות חלק מהם, נמשיך עם זה בלי נדר בהמשך, אז או שתשמור את הדפים, או שתביאו לי.